טוב, שלום לכולם. אנחנו עדיין בסוגיית הבנת שלושת הכוחות שבאומה והופעת הכוחות במציאות, איך היחס אמור להופיע ביניהם, והסוגיה שבה אנחנו עסוקים, שאנחנו מעוניינים, הקדוש ברוך הוא מעוניין בשלמות צורה, ושלמות צורה יכולה להופיע במציאות על ידי טיפוסים מלאים שמשפיעים יפה אלו על אלו, וכדי שהטיפוסים יהיו מלאים, אז זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זה הנושא שבו אנחנו עסוקים. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אז יש לפנינו, כמו שאמרנו אתמול, עוד כמה פסקאות בסוגיה הזאת. הגענו לפסקה מספר 4, בדף 13, בעמוד 32. אז בואו נקרא כמה שורות, אולי את רוב הפסקה, כדי להיכנס לעניין. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך, עכשיו רבותיי, אנחנו נכנסים להגדרות מאוד חשובות, כך הרצון הגס של הרשעים. נא להדגיש את המילה רצון, גס. בסדר? אלה שתי המילים החשובות, בפרט המילה רצון. אנחנו רואה בהמשך בפסקאות הבאות שאנחנו נדגיש כל מיני מילים, שבעצם הרב אומר את אותו דבר מזוויות אחרות, כדי שלא נתבלבל פה מה לוקחים מהרשעים, מה לא לוקחים מהרשעים. בסדר? כאן הרב מדבר על הרצון הגס, תכף נסביר את זה. כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם של כל הבינוניים והצדיקים. נקודה. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מעובה, האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, כלומר מרוסק, וזה הקיום המדולדל שהוא חידלון יותר מהוויה, היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם מחוסר שמרים כפי ההכרח. אבל לכל זמן, וכבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו. אותה משפטים מאוד יסודיים, מאוד חשובים כאן. מה הם השמרים? נושאי הרשע והחוצפה של עקבתא דמשיחא, אשר ירגז כל לב לזוכרן. אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. גם משפט שצריך ברור. בסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית, הנמכת הכוחות הרשעיות או הרשעיות בתאום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המחי והמזעזע. זה סוף התהליך. אבל מה קורה בתהליך עצמו? אבל בהמשך יצירתם, שאינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחה המתעורר, הם מאחירים אותו, והלבבות רועשים למראה הציסה, וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, ההולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים, מי ייתן טהור מטמא לא אחד. טוב, גם פסקה ידועה ויסודית מאוד מספר אורות. בואו נתחיל. כשם שאפשר ליין בלא שמרים, כך אפשר לעולם בלא רשעים. בואו קודם כל ננסה להבין את המשל. זה לא פלא שהרב בחר את המשל הזה של יין, יצירת יין. בתנ"ך בכלל ובחז"ל בפרט יש הרבה, נקרא לזה, וריאציות שהנביא או חז"ל הקבילו את גאולתם של ישראל לתהליך יצירת יין או לתהליך נטיעת גפן. למשל פרק פ' בספר תהילים, אינני טועה, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאר. אז אנחנו נקראים גפן, והגפן הזאת היא צריכה להיות נטועה בארץ ישראל. אז הקב"ה הוא הוציא אותנו ממצרים, הסיע אותנו ממצרים, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאר. טוב, אנחנו אולי תכף נעמיק קצת בסוגת הגפן, שדיברנו עליה דווקא, אני חושב, השבוע או השבוע שעבר, בשיעור אחר, לא בין הנמונה. בכל אופן, סוגיית הגפן וסוגיית יצירת היין היא לא סוגיה זרה. כלומר, זה לא שהרב קוק המציא פה איזה משל כדי ללמד אותנו איזה נמשל. או למשל, המשנה בסוטה הידועה המפורסמת, בעקבתא דמשיחא או בעקבתא דמשיחא, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. טוב, אז בואו נתחיל לעשות איזשהו סדר. העץ היחידי שנקרא על שם המיץ שבתוכו ולא על שם הפרי שעוטף את המיץ הזה, הוא עץ הגפן. כל העצים נקראים על שם פירותיהם, על שם הפרי הנצמח מהם. שזה למשל עץ התאנה, עץ הזית, עץ התמר וכדומה, זה הדרך. אפילו הזית, שאחוז ניכר מהנטיעה שבשבילו נוטים את הזית זה השמן, שזה המיץ שבתוך הגפן, בתוך המיץ שבתוך הפרי, אפילו הוא לא נקרא עץ השמן, נקרא עץ הזית. אבל עץ הגפן נקרא גפן על שם היין שבתוכו. הפרי נקרא עיניו או ענבים, והמיץ נקרא גפן. הראיה, כשאנחנו מברכים על הענבים, מברכים בורא פרי העץ. כשאנחנו מברכים על היין, מברכים בורא פרי הגפן. או לפי אחינו התימנים, הג'ופן. או הגופן, הגופן. נכון, אמרו לי שיש שתי סברות אצל התימנים. או ג'ופן, או גופן. כן, יכול להיות. אז בכל אופן, אז העץ היחידי שנקרא על שם המיץ שבתוך הפרי, זה עץ הגפן. מה המשמעות של העניין הזה? אז אפשר לומר באופן פשוט, דברים ארוכים, האמת שהיה לוקח לנו לפחות חצי שעה כדי לעשות סיבוב ארוך כדי להסביר את העניין הזה, אבל בגדול, אומר המהר"ל, על פי הגמרא מסכת עירובין, נכנס יין יצא סוד, שהיין בגימטריה 70 והסוד בגימטריה 70, זה לא שיש כאן איזו השוואה של גימטריה, אפשר היה למצוא עוד הרבה מילים שהגימטריה שלהם היא 70 וליצור איזושהי הקבלה, אלא שהיין הוא בעצם התוכן הפנימי של מה שנמצא במעטפת החיצונית שהיא הפרי. כלומר, ילד קטן רואה, או אנחנו רואים מבחוץ, עץ גפן. מה אנחנו רואים? יש כל עוד ענבים. מה אנחנו רואים? פירות. עינה ועוד עינה ועוד עינה, כל אחד פרי בפני עצמו. אנחנו מתרשמים ממה שאנחנו רואים מבחוץ. אז מבחוץ באמת, המציאות היא מציאות של פרי. אבל יש בתוך הפרי הזה, באופן סמוי, באופן נסתר מן העין, יש שם איזה סוד בתוך הפרי הזה, והסוד הזה הוא שיש שם איזה יין שהוא הרבה יותר משובח מאשר הפרי עצמו. ולכן אומר המהר"ל, נכנס יין יצא סוד, זה לא גימטריה, אלא היין מבטא את הפנימי הסמוי הנסתר מן העין, שהוא בעצם גנוז בתוך המעטפת החיצונית. אז כשאנחנו רוצים לחשוף את הפנימי שמסתיר אותו החיצוני, זה נקרא בורא פרי הגפן. זאת אומרת, אנחנו מברכים על הפרי שהוא חיצוני, אבל חושפים את הפנים שהוא הגפן שמסתתר, היין שמסתתר בעומק הפרי. בורא פרי הגפן. ולכן תפקידנו זה לא לזלזל בחיצוני. אנחנו לא מזלזלים במעטפת החיצונית של החיים, אם זה גוף, נפש, שכל וכדומה, אם זה כאן כמשל ענבים, אנחנו רוצים לחשוף את התוכן הפנימי שנמצא בתוכם, וממילא ייווצר היחס הנכון בין הפנים לחוץ. לכן מאוד מעניין, אומרים חז"ל בגמרא, לא נברא היין, אלא לתת שכר טוב לרשעים ולנחם אבלים. כך אומרת הגמרא. אז אם הגמרא אומרת לא נברא היין אלא, כנראה שהייתה לגמרא איזה קושייה. הקושייה כמובן בדור שלנו אפשר להסביר את זה בפשטות, לצערנו הרב. יכול להיות שאחוזים גבוהים ממשתמשי היין בעולם, הם משתמשים באופן שלילי ביין והם מגיעים לבעיות וגורמים לנזקים. זאת אומרת, אני אגיד בשפה יותר פשוטה. מה היה ריבונו של עולם חסר העולם אם היית בורא אותו בלי אלכוהול? האלכוהול הזה מסבך את האנושות, מסבך את המציאות. לכאורה צריכה להיות סיבה מספיק משמעותית כדי שיברא האלכוהול בעולם. מה הייתה הסיבה? כלומר, מהי התועלת המעולה שהיא יותר חשובה מאשר הנזק הפוטנציאלי של האלכוהול, של היין? אנחנו יודעים מה חז"ל אמרו על שכרות, אנחנו יודעים מה התוצאה של אדם או חברה שיכורה. מה המשמעות של זה? זה דברים חמורים מאוד. זה לא מצחיק. אז צריכה להיות כאן איזו תועלת הרבה יותר גדולה מאשר פוטנציאל הנזק. אומרים חכמים, גמרא עירובין נ"ג, לא נברא היין, אלא דעה ראשונה לנחם אבלים, דעה שנייה לתת שכר טוב לרשעים. אומר המהר"ל נפלא מאוד. מה אמרנו מקודם? אמרנו שהיין הוא בעצם הסוד של הענבים. היין הוא הפנים של החוץ. מוות, המפגש עם המוות, כלפי חוץ בעיני בשר, מה אתה רואה? חס ושלום. חידלון, כליה, סיום. אתם זוכרים שדיברנו על זה, על חזון המוות. אביך קניך וכל החשבון הזה, ולא תתגודדו, אז שדיברנו במהר"ל. אז עסקנו בזה בלא תתגודדו. אז דיברנו, על פי הרב באורות הקודש, שהמוות הוא אבי אבות הטומאה, כי הוא בעצם אבי אבות השקר. למה? כי מה שנראה בעיניים חיצוניות, בעיניים של ענבים, בעיניים שטחיות חיצוניות, מה שנראה כחידלון, ככליה, כסוף, כאבדון, מוות, ככה זה נראה. אנחנו יודעים שבעולם העליון, מצד הנשמה של האדם, הנשמה הזאת ממשיכה לחיות, ולא רק שהיא ממשיכה לחיות, אלא היא מתעלה לחיים יותר משובחים, יותר עליונים בעולם עליון. אם כמובן אדם הזה היה צדיק, וכמובן אולי גם השפעה שלו חוזר אלינו בעולם שלנו, מי יודע? לכן, אף על פי שהמוות נראה כלפי חוץ, כליה וחידלון מצד הגוף, מצד הנשמה זה באמת התעלות ושיבוח. ולכן אומרת הגמרא, לא נברא היין אלא לנחם אבלים. למה יין מנחם אבלים? כי כשהאבל שותה יין, וגם פה נגיע לאחינו התימנים, רוב עדות ישראל לא שותים יין בימי השבעה. אחינו התימנים שותים יין בימי השבעה ואפילו אוכלים בשר, נכון? חלקם. כן, שותים יין. ופעם בדקתי את זה שיש מנהג של עדת שוויץ, יוצא שוויץ, שכשהם חוזרים ביום השביעי מבית הקברות, אז הם מתכנסים ושותים יין, האבלים שותים יין, כשקמים מהשבעה. כן. למה לא נברא יין אלא לנחם אבלים? כי האבל רואה כלפי חוץ בעיני הענבים שלו, בעיניים החיצוניות שלו, הוא רואה כאן חידלון, הוא רואה כאן כליה, הוא רואה כאן סיום חיים. אומרים לו, תשתה יין. בין בשבעה או אחרי השבעה. תשתה יין כדי לזהות את התוך הפנימי שנמצא בתוך המעטפת החיצונית הזאת. אתה חייב לחשוף את הסוד, חייב לחשוף את היין שמסתתר פה בענבים. וכן, לא נברא יין אלא לתת שכר לרשעים בעולם הזה. למה? כי הרשע הוא בדרך כלל חי את החיים החיצוניים. אומרים לו, אתה חייב ליטוא משהו מהחיים הפנימיים, מהיין, מהסוד. טוב, זה יש הרבה מה לדבר, נקצר את התהליכים. בכל אופן, עוד אולי הערה אחת קצרה, לכן, בכל מעמד רוחני, הנקרא מעמד דתי, חכמים הדביקו ברכת בורא פרי הגפן. יש מקומות שאסמכתא מהתורה, יש מקומות שממש דין דרבנן. למה? מה קשור קידוש שבת לברכת בורא פרי הגפן? ברוך אתה השם מקדש השבת, אני מבין, זה ברכה שמתאימה לשבת. מה זה קשור בורא פרי הגפן כברכה קודמת? או, חתן וכלה מתחת לחופה, שבע ברכות, ברכות הירוסין ושבע ברכות, מה קשור בורא פרי הגפן? אסר לנו את הארוסות, יתר לנו את הנשואות, מקדש עמו ישראל, חופה וקידושין. גמרנו. מה זה קשור בחר ראשונה בורא פרי הגפן? פדיון, ברית מילה. ברוך אתה, השם קורא את הברית. ברור, אבל מה זה קשור בורא פרי הגפן קודם? וכן פדיון הבן. בקיצור, כל המעמדים הדתיים, הרוחניים האלה, הוצמדה להם ברכת בורא פרי הגפן. למה? אלא שכל מעמד רוחני כזה, שאפשר להסביר אותו, במשקפיים חיצוניות, בהסברים טבעיים, חומריים, חיצוניים, בהסברים של ענבים, חכמים מיד הדביקו בורא פרי הגפן. כלומר, כבא לומר, אנחנו יודעים לחשוף את הגפן שמסתתרת בפרי. בורא פרי שיש בתוכו גפן, שיש בתוכו יין. ולכן למשל, בואו ניקח שתי דוגמאות פשוטות. משפחה יושבת לסעודת שבת. אפשר להסביר את מטרת הסעודה המשפחתית הזאת, בסיבות חיצוניות, בסיבות טבעיות, בסיבות חומריות, בסיבות אנושיות. א', דוגמה ראשונה, הסבר ראשון למה המשפחה פה יושבת לאכול. א', כל השבוע כל אחד ממהר לעבודתו, לפרנסתו, לעיסוקיו, לענייניו, לא אוכלים כמו בני אדם. שבת אפשר לאכול כמו בני אדם. יפה, אז אנחנו מתכנסים, הרינו מתכנסים בזאת לאכול כמו בני אדם. יפה, אפשרות שנייה. מפגש משפחתי. הרינו מתכנסים בזאת, כל השבוע כל אחד רץ לענייניו, לא נפגשי. הבית כל השבוע מפוזר, כל אחד בעניינים שלו. פעם בשבוע מפגש משפחתי. דרך אגב, לכן באמת יש, קוראים איזה טרנד היום, איזה טרנד אצל הרבה אנשים הנקראים חילונים, שלפחות סעודת ליל שבת, עושים סעודה בשנים האחרונות, זה כנראה תפס תאוצה באזור הנקרא מרכז הארץ, ולא בגלל הממד הדתי בכלל. מפגש משפחתי. באמת. או קהילתי. איזה, נקרא זה סוציאלי. יש לזה סיבות סוציאליות.
אולי זה הסגולה.
לא אולי, בטוח זאת הסגולה. אלא במציאות החיצונית, ככה מפרשים את זה, וכל מיני טענות סוציאליות כאלה ואחרות. בכל אופן, אז היות ואפשר להסביר את סעודת שבת, כמשל, את מציאות השבת, כיום מנוחה מהעבודה, כיום של ריכוז המשפחה וכו', בא החכמים, על פי הדרשה בפסוק, זוכרו על היין, הבורא פרי הגפן. כשאנחנו מברכים בבורא פרי הגפן, מה אנחנו בעצם אומרים בזה? שאף על פי שיש לשבת, נקרא זה, נימוקים סוציאליים. בין אישיים, בין חברתיים וכו', נכון? אבל יש כאן קדושת שבת, יש כאן ממד אלוהי, יש כאן יין בתוך הפרי הזה, בתוך הענבים האלה. או למשל חתן וכלה מתחתנים. אתה שואל את החתן ואת הכלה, למה אתם מתחתנים? הם יכולים לענות תשובות מאוד חיצוניות. אנחנו מתחתנים כי כיף לנו ביחד. יש לנו תקשורת טובה, כל אחד הפסיכולוג של השני בין שלם תשלום בכניסה, יצר הרעיות כמובן וכו'. נכון? אז יש הרבה סיבות חיצוניות, נקרא להן ענביות, ואחרים בורא פרי הגפן, הכל ברא לכבודו, השכינה ביניהם. הזוגיות הזאת אין עניינה רק המעטפת החיצונית, אף על פי שהיא קיימת, ואנחנו לא מזלזלים בה, אלא התוכן הפנימי. קיצור, סוגיית היין, יש הרבה מה לדבר. משפט אחרון רגע בהקשר הזה. לכן המשנה בסוטה, כשהיא עוסקת בסימני גאולה שהוא מגיע אליהם בעזרת השם בהמשך, אז המשנה אומרת, בעקבות משיחה, אחד מהסימנים, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. לפי ההבנה הזאת מה זה אומר? אנחנו נחיה בדור שהגפן, שאמורה להנפיק יין, כלומר אמירה, אמורה להוציא את התוך הפנימי שבמציאות, את הסוד, את המד האלוהי שבמציאות, הגפן תיתן פריה, תיתן הרבה ענבים. המציאות שבה אנחנו נחיה, המעטפת החיצונית של החיים היא תהיה מאוד רחבה. נקרא זה בשפה אחת, טכנולוגיה. מאוד רחבה, במילה אחת, טכנולוגיה. אבל השאלה אם אנחנו נדע לחשוף את היין שנמצא בפנים. דבר שהוא יקר, הוא קשה להשגה. היין ביוקר. לגלות את היין שמסתתר בעומק הענבים, זה קשה מאוד. אנחנו ניכנע למעטפת הטכנולוגית, האלקטרונית, מרחבי החיים החומרים שבתוכם אנחנו חיים, ולא תמיד נחשוף את התוכן הפנימי. לכן גאולתם של ישראל, היא נמשלה ליין. יש עוד הרבה מה לדבר, אני אמרתי זה ממש בקיצור נמרץ. בכל אופן, הזמן עכשיו הרב הולך לברר פה, הרב הולך לברר איך נוצר יין. איך אנחנו, רק שנייה אחת, איך אנחנו חושפים את הפנים שבחוץ, את היין שבענבים, את האלוהי שבטבעי. איך זרע אדם יתגלה דרך זרע בהמה בהיסטוריה. איך הקודש, הוא הנושא את הכל, יתגלה דרך הלאומיות והאוניברסליות. איך זה יתגלה בצורתו ההיסטורית, וממילא בצורתו המתוקנת, שבשלב הראשון היא תופיע בצורה, נראה תכף, מאוד מאוד מקולקלת. כן, גלעד, מה אתה אומר? הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. טוב, אז בואו נתחיל. כשם שאפשר ליין, עכשיו אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הפנים שנמצא בעומק החוץ. אנחנו מדברים על הסוד האלוהי. נכנס יין שיצא סוד. אנחנו מדברים על החשיפה של הממד הפנימי, המהותי, הסמוי מן העין. איך יוצרים יין? מישהו פה שעשה פעם יין יכול להגיד לנו, לספר לנו, או להעיד על מה שעכשיו אנחנו להגיד. אז כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים. איך עושים יין? אני לא בקיא בזה, אבל לפחות מה שאני יודע, מישהו רוצה להגיד, איך עושים יין? לוקחים חבית, מתאימה, ושמים בתוכה ענבים, נגיד בלי חומרים, בלי סוכר או חומרים נוספים. בסדר, נגיד, שמים ענבים, כמובן החבית צריכה להיות מאוד, נקרא זה מדויקת ביחס לזן הזה של הענבים, ואז מתחיל תהליך של התפרקות של הענבים. זאת אומרת, אני אומר את זה בשפה מאוד חיצונית ושטחית, כי אני לא איש מדע להסביר את זה. אבל היות והענבים האלה כוללים לפחות, בואו נזכיר, לפחות שלושה ממדים, ונסתכל 100% פנימה. א', הקליפה, ב', הבשר שנמצא בפנים, הבשר של הענבים, ג', הזגים, הגרעינים, נכון? אז העיניו עצמו הוא כלול מקליפה, מזג או זגים, והפרי עצמו, הבשר של העיניו. יפה. כשאתה שם את הענבים בתוך החבית, בשלב הראשון מתחילה ציסה. הציסה הזאת מתחילה לפרק את המרכיבים האלה. זאת אומרת, לאט לאט המיץ שנמצא בתוך הענבים מתחיל להתפרק, הבשר הזה נהפך למיץ, והוא מתחיל להתפרק להיות יין. ואז אם אני מדלג על התהליכים, יש כאן כמה שלבים, אבל אם אנחנו נפתח את החבית באמצע התהליך, מה אנחנו נגלה? אנחנו נגלה שבעצם המיץ הפך להיות איזה קצף, ממש קצף כפשוטו, הוא נראה כקצף, ואם נפתח את החבית, אנחנו נראה גועל נפש מרוכז וסירחון נוראי. כשלאט לאט, אותם השמרים, מה זה שמרים? שמרים זה בעצם הבשר עצמו של הענבים. מה? אבל זה בא מהבשר עצמו. כן, כלומר, הבשר עצמו של הענבים, שחלק ממנו הפך להיות יין, אולי 99 הפך להיות יין, כולל מה שעוד גנוז בתוך הזג ומה שעוד גנוז בתוך הקליפה, כל זה התפרק ונהיה יין, והשמרים עצמם, הם עצמם שהפכו ליין. עד שבסוף, אחרי שהתפרק, אם אפשר לומר, כל המיץ הפנימי הזה, כל היין צף למעלה, והשארית של השמרים, כלומר, מה שכבר אי אפשר להוציא ממנו יותר יין, וזה תהליך טבעי שקורה בתוך החבית, שוקע למטה בתחתית החבית, ואז אחרי שהסתיים התהליך, קיבלנו את היין הצלול, המרוכז, צף על פני החבית, ולמטה בתחתית החבית השאריות של השמרים, שזה הזגים, הקליפה וחלק מהבשר אולי שאי אפשר כבר להוציא ממנו יין. לוקחים את את היין, מוזגים אותו לבקבוקים, ואת השמרים זורקים לפח. יפה. האם אפשר לעשות יין ללא שמרים? זאת אומרת, השמרים זה היין. היא גופה. הבשר של הענבים הוא נקרא שמרים, אם אנחנו לא מערבבים גורמים חיצוניים. זה מה שמשמר את היין, זה מה שעושה את היין. אלא נכון, שחלק מהשמרים, שזה רוב השמרים, הופכים להיות יין, ובסוף בסוף, מה שאי אפשר כבר יותר להוציא ממנו יין, הוא שוקע בתחתית החבית וזה נזרוק לזבל, זה נכון. אבל ברור שאי אפשר ליין בלא שמרים. עכשיו רבותי, משפט חשוב מאוד. אני חוזר שוב מה שאמרתי מקודם. מי שיפתח את החבית באמצע התהליך, אני לא יודע כמה, נגיד, יין ממוצע צריך להיות בחבית. כמה? שנה? שנתיים? פחות משנה? חצי שנה? אוקיי. מי שיפתח את החבית אחרי 3 חודשים, מה הוא יראה? הוא יראה באמת גועל נפש מרוכז. גם מבחינת המראה, גם מבחינת הריח, מכל הבחינות. והוא, היות והוא לא יודע איך עושים יין. אז הוא יגיד, תגיד לי, מהסיפור הזה יצא יין? ועוד יין משובח? מה פתאום? ואז מה הוא יעשה? יזרוק את הכל לפח, יגיד, טוב, נכשלתי, לא אמרו לי איך להכין, לא אמרו לי נכון, לא אמרו לי איך מכינים את היין נכון. טוב, עוד פעם שם ענבים, עוד פעם אותו סיפור, פותח 3 חודשים, מה הוא רואה? אותו דבר. עד שהוא יבין שבעצם ככה עושים יין, ככה נוצר היין. כשם שאין יין בלא שמרים, כך, רבותיי הנמשל, אין אי אפשר לעולם בלא רשעים. יש מדרשים רבים בחז"ל, בכל מיני וריאציות, בכל מיני ניסוחים, שכשם שאני אומר את זה בקיצור, במשפט אחד, כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקלס מן הצדיקים, מתעלה ומשתבח מן הצדיקים, כך הוא מתקלס מן הרשעים. אתם זוכרים את הפסקה בעיניי שראינו על פי הגמרא? לא נברא, אמר רבא, לא נברא אלמה, אלא לצדיקים גמורים או רשעים גמורים. אבל המשפט שמעתי מקודם, המאמר חז"ל הקודם יותר טוב. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהתקלס הן על ידי הצדיקים והן על ידי הרשעים. מצד מה הקדוש ברוך הוא מתקלס, הקדוש ברוך הוא משתבח מהרשעים? איך הרשעים משבחים את שמו? איך יכול להיות? אז תכף נראה הגדרה מדויקת, הרצון הגס, או בעיקר הרצון. אז קודם כל, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אי אפשר לעולם, אי אפשר לעולם בלא רשעים, זה לא כי זה סדר המציאות. תדע לך, ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים, לעולם לא כולם צדיקים, לא כולם בינוניים, יש כמה רשעים, אז זה הנורמה. זה מה שנקרא המקובל. זה סדר החיים הטבעי, שיש גם רשעים בתוך החברה. לא! אני אומר עכשיו משפט מסוכן מאוד. אנחנו בלשכה של ריבונו של עולם בקודש הקודשים עכשיו. הקדוש ברוך הוא ברא העולם שיהיו בו רשעים. משפט עכשיו היום ונורא. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו רשעים. אבל זה שרשע בוחר חופשי להיות רשע. אתה צריך לבחור להיות צדיק. אבל יש רשעים. וגם הם בונים את העולם. מכוח מה הם בונים את העולם? איזה צד, רבותיי, עכשיו אנחנו מדייקים את המשפט הזה. איזה צד שיש ברשעים צריך לקחת לבניין העולם? איזה צדדים אסור לקחת מהרשעים לבניין העולם? אז אומר הרב, כשם שאפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, הם יוצרים את היין, הם נהפכים להיות יין. כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשיפת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. אני רוצה להסביר את זה. אם נחלק רגע את את ההופעות, את הופעות החיים של האדם, אני מחלק את זה בצורה לא מדויקת, זה כמובן לא, גם לא כולל את הכל, לא שלם, אבל רק בשביל להסבר של המשפט הזה. אם נחלק את הופעות החיים, או אם ננסה לסכם את הופעות החיים של האדם, נסכם אותם את יום בשלושה ממדים. א', עולם המחשבות שלו, נקרא זה השקפת העולם, ב', הרצון שלו, ג', הפעולות שלו. מעשה, רצון ומחשבה. במילים לא מדויקות, כי אפשר גם להגיד אחרת, גוף, נפש, שכל. גוף מבטא, או בא לידי ביטוי בפעולה, נפש יוצאת אל הפועל על ידי רצון, שכל יוצא אל הפועל על ידי מחשבה. האם הרב אומר פה, רבותיי, נא לדייק, שאנחנו צריכים להעתיק מהרשעים את המחשבות שלהם, את תפיסת עולמם, את עולם האמונות והדעות, את מה שקוראים היום תרבות? ודאי שלא. האם כאן הרב אומר שצריך לקחת את המעשים שלהם כדגם ולהעתיק את המעשים שלהם? ודאי שלא. אז את השכל ואת הגוף, שום יחס אל הרשעים. חד ושלום. מה פתאום? הרצון הוא הכוח המניע בין את השכל למעלה, בין את המעשים למטה. עכשיו אנחנו מתקדמים. רשע זה אדם רציני מאוד. רשע על פי ההלכה זה אדם שעובר עבירה במזיד. יודע ריבונו ולא מקיים רצון ריבונו. חוטא זה אדם פרווה כזה. לא למד מספיק, לא יודע. לא יודע שיום שבת, לא יודע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת, כמו שדיברנו באחד השיעורים. רשע זה אדם שיודע שיום שבת, יודע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת, ועושה דווקא נגד אלוהים. זה אישיות רצינית. כמו שראינו באותה פסקה בעניה, שהקדוש ברוך הוא רוצה נפשות רבות אומץ, רבי פעלים, לא נפשות ננסיות ומגומדות ומקומטות. אז מה אנחנו צריכים לקחת מהרשעים? את הרצון. את הרצון הזה נכוון למחשבות הנכונות ולמעשים הנכונים. את הכוח המניע, אנחנו נעמיק לזה בהמשך הרבה יותר, אבל כרגע, את הכוח המניע אנחנו לוקחים. מה יהיו התוצאות של ההנאה הזאת? זה כבר סיפור אחר לגמרי. רשע זה אדם גדול. המהר"ל אומר, אני לא רוצה להיסחף יותר מדי לצדדים, למרות שזה הגדרות חשובות מאוד. המהר"ל שואל כידוע, למה ארבעת הבנים ממוקמים לפי הסדר שהם ממוקמים? חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. אם בעלי האגדה סידרו את ארבעת הבנים לפי מדרגתם הרוחנית, הרשע היה צריך להיות ממוקם בסוף. חכם, תם, שאינו יודע לשאול, רשע. אבל הרשע לא ממוקם בסוף, הרשע ממוקם אחרי החכם. חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. אז יש על זה הרבה תשובות. יותר מזה, לא נפתח עכשיו את התשובה לשאלה הזאת. אין בן צדיק באגדה. אמר כולם צדיקים, לא נעלם הצדיק. ג' מה ההפך מחכם? טיפש. מה ההפך מרשע? צדיק. נו, אז איפה הטיפש? ואיפה הצדיק? קיצור, המון שאלות. הערה אחת. אומר המהר"ל, ארבעת הבנים באגדה לא סודרו על פי מדרגתם הרוחנית המעשית, אלא סודרו על פי עוצמת האישיות שלהם. היות וגאולת מצרים היא לפי הסגולה, ניגלנו ממצרים לא כי היינו זכאים לגאולה, עלה לעובדי עבודה זרה, אלא מכוח הסגולה שלנו, הקדוש ברוך הוא הגאל אותנו ממצרים והעדיף אותנו על המצרים. כך ארבעת הבנים בליל הסדר הם לא ממוקמים לפי בחירותיהם, מעשיהם, לפי סגולתם. אומר המהר"ל, מה ההגדרה של אדם חכם? אומר המהר"ל, חכם זה אדם שמתחכם מעצמו, מוסיף מדע מעצמו. זה אדם כזה שברגע שהוא עומד כבר על דעתו, הוא שואל את שאלות המהות והמשמעות של החיים. הוא לא צריך שמשהו ינענע אותו, שמשהו יטלטל אותו, שמשהו יזעזע אותו. אומר המהר"ל, תם, אני כבר חוזר לרשע, תם זה אדם שכשמו כן הוא, תם, הוא חי באיזה תמימות, באיזה שלמות, הוא מבסוט מהמצב, הוא לפי הזרם, הוא כמו כולם. פתאום יש איזה שינוי במצב, איזה מצב יוצא דופן, ואז הוא שואל, מה זאת? מה קורה פה? פתאום נופל עליו האברסט. שואל, רגע, יש אלוהים. פתאום מזיזים את הקערה, מחזירים את הקערה, מכסים את המצות, מגלים את המצות, שמים על הראש את המצות, אין לחם פתאום, טובלים את הכרפס ב... מה זאת? אומר המהר"ל, החכם זה אדם ששולט שאלות המהות של החיים מעצמו. לא צריך שונים מעוררים. התם זה אחד שצריך שון מעורר כדי להתעורר. אבל לפחות כשהוא רואה שינוי, וככל שהשינוי יותר קיצוני, אז הוא מתעורר. שואל מה זאת? שאינו יודע לשאול, זה אפילו כשהוא רואה שינוי הוא לא שואל כלום. כל כך שבוי בתוך הקונספציה שבתוכה הוא חי, שום הקשבה אפילו לזעזועים וטלטלות שבמציאות, כולל שלו עצמו. אומר המהר"ל, ואיפה הרשע? הרשע זה כמו החכם, זה חכם להערה, ככה הוא קורא לו. הרשע זה אותו אדם שמתעורר מעצמו ומגיע למסקנות לא נכונות, ההפך מהתורה, ההפך מהחכם. אם כן, מבחינת האישיות, החכם והרשע זאת אותה אישיות. המסקנות, מסקנות הפוכות, אבל החכם והרשע אותה אישיות. מהבחינה הזו, הרשע הוא הרבה למעלה מבחינת אישיותו. הפוטנציאל הסגולי שלו הוא הרבה למעלה מאשר התם ושאינו יודע לשאול. אני תמיד אומר את זה כמשל. כשהחכם והרשע הולכים לעבודה, איך זה נראה העבודה שלהם? איך הם עובדים? כן, אבל איך הם עובדים? ברצינות או לא? ברצינות, בזריזות, נותנים את התפוקה, ראש גדול, יוזמים, מעלים רעיונות. זה אדם רציני, מתעורר מעצמו, הוא לא צריך שעון מעורר. יפה, תם בא לעבודה. איך נראה, איך נראית העבודה שלו? מה כתוב בהוראות ההפעלה של הבוס. 8-4, שותים קפה ב-10, הכל לפי הכללי. איך נראית העבודה שלי, אני יודע לשאול? לא הולך לעבודה, בשביל מה הולך לעבודה? אז הרשע הוא אדם רציני מאוד. לכן אומר המהר"ל, הרשע ממוקם לפני החכם. אז מה אנחנו צריכים לקחת מהרשע? את עוצמות החיים. לא את עוצמות החיים שהתגלו אחר כך במחשבות מקולקלות, ולא את עוצמות החיים שהתגלו אחר כך במעשים מקולקלים. אנחנו לוקחים ממנו רק את עוצמת החיים. את העוז, רק שנייה. את העוז, את הרצון. לצערנו הרב, הרצון הזה יתגלה כרצון גס. את זה אנחנו לוקחים הרשעים. אז כמו שהשמרים הם גסים ביחס ליין שהוא דק, זה יותר חומרי מאשר רוחני, כך הרצון של, של הרשעים, נכון שהוא מתלבש בביטויים ובלבושים חומריים, אבל עצם הרצון שלו הוא אדיר. אני לא רוצה לחזור לאיגרת קוף מבב, כי גם זה לא כך מדויק, אבל אתם זוכרים שראינו את ההבחנה בין ישראל הצעיר לישראל הזקן? בין חדוות החיים, אומץ הלב, הרחבת הדעת, גאוות הלאום, התנועה החיה, לא חד ושלום שהיה גדר של רשעים לאותם אנשים, אבל איזה מין עוצמות, תעוזה, רצון, גודל, גודל של נטייה, גודל של, 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 של מוטיבציה וכו'. אל מול אותה אישיות שהייתה יותר כפופה ויותר מצומקת ומקובצת ומיואשת ומקבלת את החיים איך שהם ולא מוכנה לשבור את המוסכמות ולא מוכנה ליזום משהו. העבודה זה עקרוני מאוד. אז גאולת ישראל צריכה את זרע בהמה בשביל מה? אנחנו מתחילים להתקדם. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שזרע בהמה יהיה לחוד? מה צריך לקחת מזרע בהמה? לא את השקפת עולמו ולא את מעשיו. צריך לקחת את המוטיבציה, את הרצון. צריך לקחת את הרצל, כמשל, עם מוטיבציה של הרצל, א', לאגד את כל היהודים אחרי 2000 שנות בית קברות של פיזור בגלות, ב', לאגד אותם במקום אחד, עדיף ארץ ישראל, ג', להעמיד מדינה. בשביל זה אתה צריך להיות עם רצון עז, רצון כביר. רגע. אבל היינו מעדיפים יין בלי שמרים. היינו מעדיפים את התוצאות המעשיות החיוביות, בין המחשבות, בין המעשיות, היינו מעדיפים אותם בלי רצון גס. זה לא הולך ככה. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, אי אפשר לעולם בלא רשעים. אנחנו נראה בהמשך שהצדיקים והבינוניים, הרצון שלהם הוא מדלדל. הרצון שלהם, לפחות בדור ההוא, היה חלש מאוד. מסיבות חשובות אחרות, אנחנו נראה את זה בהמשך. אז זרע האדם ייתן את המחשבות ואת המעשים. זרע בהמה ייתן את הרצון. עכשיו, בשלב הראשון צריך לבנות את הרצון. וכדי שהרצון יהיה באמת רצון חזק, עם הקומה החומרית שצריכה להיבנות באומה, אז זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד. נכון? בואו נקרא רגע עוד טיפה לפני שאלותיכם. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשיפת החיים כולם. בואו ניקח דוגמה רגע כדי להוריד את האסימון, שיפול האסימון סוף סוף. בסדר? אני חוזר עכשיו ממגורשי גוש קטיף, אז בואו ניקח את הדוגמה של גוש קטיף, כי דוגמה באמת שעד היום מפעפעת בתוכנו. תגידו, כשנגזרה הגזרה הזאת, הגזרה הרשעה הזאת, על חורבן גוש קטיף, היו הרבה אנשים, אפילו בציבור הנקרא דתי-לאומי, שלא גילו בפועל. המוטיבציה הפנימית שלהם, הרצון הפנימי שלהם לא יצא אל הפועל, לא התגלה באהבתם אל הארץ, במוכנות שלהם להיאבק על הארץ, כולל הנוער למסור את החופש הגדול שלו על הארץ. זה לא ידענו ש... או לא נחשפו כאלה עוצמות במציאות. ואז מה קורה? ואז פתאום יש איזו תנועה של רשעה במציאות. התנועה של הרשעה הזאת היא אנטי הצדק, אנטי הצדיקות. והרישה הזאת מטלטלת את המציאות מהשגרה שלה, מהמיינסטרים השקט שלה, מהקבוע והידוע, מהמוגן והבטוח, יוצרת איזה טלטלה, איזה זעזוע, ואז פתאום כל הצדיקים מתעוררים. נכון, מתי הצדיקים מתעוררים? שגזרה של הרשעים. שגזרה של הרשעים, הצדיקים מתעוררים. לא, ככה זה עובד בעולם. קודם כל העיקרון, קודם כל העיקרון. הרשע הוא מעורר אותנו על ידי רצונו החזק, הוא מעורר בנו את הרצון שלו. אנחנו צריכים לחבר אלינו את הרצון שלו, ואיך אגב הוא עושה את זה? הוא נותן לרשע מציאות, הוא נותן לה יש, הוא נותן לה יכולת החלטה, יכולת הכרעה, יכולת הנהגה, זה מטלטל את המציאות, ועד הצדיקים מרגישים מאוימים ובצדק, ואז הם צריכים להעמיד אלטרנטיבה אל מול הרצון הגס של הרשעים. ואז פתאום מגלים בעצמם כוחות. ככה זה עובד. יש לי שאלה. אנחנו עכשיו חיים במצב סטנדרטי. מכון מאיר, ברוך השם, חי וקיים, והכל עומד על עומדו, ואנחנו אכלנו ארוחת צהריים, מי שאכל, ובאנו לשיעור, ואחר כך שלנו חברותה, ועוד שיעור, והכל בסדר. יפה. תגידו, אם במצב הסטנדרטי הזה, אין איום על סגירת מכון מאיר, סתם כדוגמה, אני אומר. אז אנחנו נעים באיזשהו זרם, כן, חשוב, נחמד. חס ושלום, מחר יוצאת גזרה מטעם הציפור בשמיים, לא יודע מטעם, חס ושלום. מחר סוגרים את מכון מאיר. מה אתם עושים? נלחמים. אז למה אתה לא נלחם עכשיו? כי אין צורך. כן, אבל למה אין צורך? או מה זה אומר שאין צורך? זה אומר שהשייכות הפנימית שלי למכון מאיר, היא לא קורה מתוך בגידים, היא לא יוצאת אל הפועל, ואז בעצם אני מפספס את ה... ברגע שהיא תצא אל הפועל, אז יתברר כמה אני מעריך את המקום הזה, כמה אני מבין את חשיבותו, כמה אני מכיר בערכו, כמה אני מוכן להשקיע בשביל שהוא המשיך להיות. שלפני כן, בשלבי השגרה, במצבי השגרה, הכל כרגיל, עליהם נוחות את נעלני. כך העולם בנוי. אז העולם בנוי שהרצון שהוא המניע את המחשבות ואת המעשה, הרצון החיובי צריך להתעורר. כדי שהרצון החיובי יתעורר, הוא מתעורר דרך הרצון השלילי שמזעזע אותו, שמטלטל אותו. היין נוצר מתוך השמרים. אין שמרים, אין יין. האם מישהו מכם היה פעם רעב? האם מישהו מכם היה פעם רעב באמת? עד כדי חס ושלום, נקווה שלא, סכנה קיומית. נראה לי שלא היינו, אבל היו מצבים בחיים ש... בצבא אולי, במצבים מסוימים שהיינו, לא אכלנו. לא אכלנו. יפה. כשהגיע האוכל, וזה קיומי, על גבול ההישרדות. נו, מה עכשיו? אני מסוגל לשבור קיר בשביל להגיע לצלחת. אחרת אני מת. חס ושלום. אז זו עובדה. זו עובדה שכשאדם נדחק למצב קיצון, ושלא נדחק למצב קיצון, אז הוא מגלה כוחות חיים שהוא לא האמין בכלל שקיימים בתוכו. ואז הוא משדרג את המציאות. יוצא הפוך על הפוך, זה חזל עמוד דווקא על השמן. שככל שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את מדרגתם של ישראל, הוא יותר דוחק אותם לפינה בלשון חזל קודשם, כדי שיוציא מהכוח אל הפועל את השמן שנמצא בתוכם. אז ככל שאתה רוצה להוציא שמן יותר משובח מהזית, אתה צריך יותר לכתוש אותו. זה נורא והיום. אבל עובדה שזה עובד.
כן. יש
לזה סוף? בסוף יהיה לזה סוף. בסוף יהיה לזה סוף. טוב רבותיי, יישר כוח. אנחנו נמשיך מחר בסוגיה הזאת, בסדר? אחרי דברים יסודיים מאוד. שיעורי בית, להמשיך את 4, להכין את 5 בעזרת השם.